ערב טוב, אמרנו שאת האחרונים אנחנו מסדרים בלי להתחייב בערך לפי שנת לידתם, ולכן היה לי יצר רע להתחיל את האחרונים ברמה. זה נראה לי נכון, אבל במעבר לשנות לידה אמרנו שהמהרש"ל רבי שלמה לוריא של שבוע שעבר מעריכים את לידתו בערך 20 שנה קודם ואת המהר"ל בערך 10 שנים קודם. אז אנחנו מדברים על אותו אזור בעולם בערך, לא בדיוק, וגם על אותם זמנים. אנחנו לא התרחקנו בינתיים, ואנחנו נדבר היום על המהר"ל מפראג, שבאמת אחד מענקי התקופה. צריך לזכור שאנחנו תחילת תקופת ה-1520, הוא נולד, אמרנו שכולם כולם התחילו באפס, נכון? כי יגמרו באפס, כי זה משוער. אז אנחנו פחות מ-30 שנה אחרי הקו שהעברנו נגיד ככה, אם נולד 30 שנה קודם, אז כבר היינו מתלבטים אם הוא ראשון או אחרון. בסדר, בוא נגיד, המהר"ל צעיר מבית יוסף בערך ב-30 שנה. על זה אנחנו מדברים. אנחנו בינתיים באותו דור ראשון, אבל הוא נולד בפולין. בסדר? אז אם הוא גדול תורה והוא נולד בפולין, אז אחד משמעית האחרון. אין בכלל התלבטות, הזכרנו את זה. אבל המשפחה שלו היא משפחה מאשכנז, מוורמייזה, כן? וורמז. קהילות המרכזיות שהיו מתחילת תקופת הראשונים, קהילות שום, משפחה שמאגרת, זה ממש קלאסי בשביל התקופה, משפחה שמאגרת. בסוף תקופת הראשונים, מאשכנז מזרחה, והוא נולד בפוזנה, היום קוראים לה פוזנן, בפולין, כנראה. ושם יש ממש מרכז יהודי שמתחיל לצמוח בתקופה שלנו. הוא צעיר, יש ארבעה אחים, הוא הצעיר ביניהם, כולם יהיו רבנים מפורסמים בזמנם, כלומר, לא עד, אחד מהם אגב למד אצל הרב שכנה, שנזכיר אותו בעזרת השם בשיעור על הרמה. המהר"ל בדרך כלל, שאני אומר צעירותו, אני אומר איפה הוא למד בצעירותו, המהר"ל לא מספר על איזשהו מקום שהוא למד בו, או איזשהו רב מובהק, או בכתביו, אין איזו התייחסות כזאת. יש אמירה שהוא למד אצל מהרש"ל, בואו נגיד מסורת, ומשום אומרים מסורת חבדניקית שהוא למד אצל מהרש"ל, אתם רואים שזה באמת נכון בספרות חבד, אבל המסורות החבדניקיות הן יותר מאוחרות, אז אני לא יודע למה דווקא מייחסים לזה. זה מתאים מבחינת הזמן והמקום. וגם מבחינת השיעור הזה זה המשך, החלתי להגיד, הוא צעיר מהמהר"ל, זה היה שבוע שעבר, אז הנה תלמידו. אבל אי אפשר להוכיח את זה, גם אי אפשר להוכיח שלא. והוא נושא לאישה את הבת של שמואל רייש. מה זה רייש? עשיר, כן. נתאר את זה שבלי קשר. אחד מהעשירי פולין. העשיר באותה תקופה, נדבר עליו אחר כך, אבל גם חותנו הוא יהודי מאוד עשיר. וצריך לדעת שזה דבר רגיל, שילווה אותנו בכל התקופה. אנחנו נגיד את זה עוד פעמים. ואני לא בטוח אצל המהר"ל זה היה ככה קלאסי, אצל אחרים, כמו יונתן אייבשיץ ואחרים, אנחנו נדבר, זה ממש ככה, זה עובד. הקהילה מממנת מערכת חינוך. זה לא פשוט, ובטח שבזמן הזה ובאזור הזה אין דבר כזה אצל הגויים. היהודים צריכים ללמוד. השאלה כמה זמן אני מממן. אני לא מממן א' עד י' ב', כן? א' זה נורא יקר לקהילה. וב' אף הורה לא ישלח, זה ילדים צריכים לעבוד. זה כבר ילדים, כן? בן 14 הוא כבר מתחתן, ובן 9 הוא כבר צריך לעזור בעבודה בבית. אז מה השיטה? בגיל 3 אני עם כולם נכנסים. לקרוא חומש, תפילות, חובה. אבל עם השנים, המערכת היחס מצטמצמת. ואת מי אנחנו משאירים? כן, כמה שמי שבקלות למדת לקרוא, יישאר גם לחומש עם רשי, שבקלות יודעת החומש עם רשי, יישאר גם להגמרה. בסדר? וככה זה הולך ומצטמצם. כשהילד מגיע לגיל נישואים, שהיה אז מאוד צעיר, הקהילה כבר אף אחד לא מימן אותו. ואז אנחנו מצפים מהחותן לממן. ככה עבדה בדרך כלל המערכת. היהודי עשיר, אם הייתה ישיבה במקום שלו, הוא הלך לראש ישיבה ואמר, יש לי בת, אני נותן כך וכך נדוניה ונדוניה. אני מתחייב בתנאים לממן את החותן, 3 שנים, 5 שנים, אתה לא יודע כמה הוא היה, עד כמה הוא היה עמיד. וככל שהוא מתחייב ליותר שנים, אז הוא משתתחים לו עילוי יותר גדול. היה גם דבר שונה שהתחתנו רבנים ביניהם. אבל אפילו אז היה בדרך כלל ככה. רב שהיה רב קהילה מכובדת, הוא בדרך כלל היה מספיק עמיד גם לממן את חתנו. ואז אם בגיל הנישואים הצעיר, כן, 14, 15, 16, 17, הוא מקבל מהגביר 5 שנים של 7 שנים, שהגביר מממן אותו כשהוא לומד, חותנו, סמוך על שולחן חותנו, בסוף התקופה הזאת, אז להזכיר לכם, זה היה מין מערכת שמשאירה רק את הטובים, ולכן בסוף התקופה הזאת אנחנו מצפים שהוא כבר יקבל תפקיד רבני ויוכל להתפרנס ממנו. והשיטה הזאת פעלה מתחילת תקופת החכמים במשך מאות שנים. זה לא היה נכון על כל הגדולים ודאי, אבל בגדול זאת הייתה שיטה שעבדה. והיא יצרה גדול, תחשבו היום שאנחנו אנחנו ממלאים את העולם בישיבות ומלמדים, עושים מחזורים של כולל, של 100 איש, ועושים מלא מלא מקומות כאלה, ואנחנו דור עשיר. זה לא עבד ככה, והקהילה לא יכלה לממן, ובן אדם לא יכול ללמוד בלי להתפרנס, והארוחה עולה כסף, כל ארוחה ביום, מישהו צריך לממן אותה. השיטה הזאת הצמיחה הרבה מאוד כגדולים. בכל אופן, הבת של אותו שמואל רייש, נקראת פרל, ולהם יוולדו במהלך שנות נישואים ארוכות 6 בנות ובן. התפקיד הרבני הראשון של החדים על המהר"ל זה בסביבות גיל 33, הוא מתמנה למרכז יהודי גדול ומתפתח בשם השם היהודי. השם היהודי הוא כמעט תמיד גלגול של השמות הגרמניים. היו למקומות האלה שבדרך כלל שם של כל מלכות בנפרד. ניקולסבורג, השם היהודי, היידישאי, שכמובן גלגול של השם הגרמני. היום העיר נקראת מיקולוב, היום זאת עיירה קטנה בצ'כיה. אז זה מרכז יהודי גדול וגדל במורעביה. מורעביה, אחד משני המרכזים, שני האזורים שמרכיבים את צ'כיה היום, מרין, קוראים לזה בגרמנית או ביידיש, והמהר"ל רב ניקולסבורג והגליל, מה שנקרא, רב של כל האזור, בערך 20 שנה. אין לנו ספרות הלכתית שלו בכלל. זאת אומרת, אנחנו נראה בסדרה הזאת הרבה פעמים, כשמישהו חשוב שאנחנו מדברים עליו, שהיה רב באיזה מקום הרבה זמן, אז מה יהיה לנו ממנו? שוט, כן, נכון. השוטים יהיו ממש אי אפשר לעקוב, גם בתשובות הרבה פעמים כתוב מאיפה ולאן הם נשלחו. אז המהר"ל, אין לנו, מה שיש לנו מפועלו החשוב שם, זה הרבה תקנות. שאחר כך החזיקו מעמד, ומצטטים אותם, ואם נדבר על אנחנו בתחילת תקופת האחרונים, אני לא יודע, אני מקווה להגיע לילידי תחילת המאה ה-18. בוא נגיד שאת החצי הראשון של תקופת האחרונים באזור, הגרא יהיה בדיוק קו פרשת המן, הוא יבשר על החצי השני. אז קצת מבוגר מהגרא זה הנודע ביהודה, שגם הוא היה, כמו המהר"ל מפראג, רב של פראג. אז כשהנודע ביהודה היה, וצטטו את התקנות של המהר"ל. כן, התקנות האלה, הוא כותב למשל, עוד בניקול שבו, הוא כותב את תקנות לחברה קדישה. התקנות האלה ילוו את האזורים האלה ממש עוד תקופה ארוכה מאוד. כותב תקנות לבית כנסת, כותב באופן כללי תקנות על צמצום הוצאות, שלא יהיה יותר מדי צריכה ציבורית, וגם לא שהעשירים לא יקבעו איזה רף עליון. הוא עוזב את תפקידו ב-1573. כן, אני לא יודע, החליט שהוא מיצה, ויש לו מקורב בפראג, מרדכי מייזל. מרדכי מייזל הוא היהודי הגדול עשירי באזור כולו במאה ה-16. צריך להבין מה זה. התרועע עם קיסרים ועם רוזנים, החזיק את הקהילה בפראג, מונצח בפראג יותר ממהר"ל. יש רחוב על שמו ברובע היהודי, מייזלובה, זאת רחוב של מייזל. יש בית הכנסת מייזל, או גם מייזלובה, וגם בית הכנסת הגבוה, זה בית הכנסת שהוא בנה, בית הכנסת הגבוה פעיל עד היום. בית הכנסת מייזל היום הוא חלק מהמוזיאון היהודי. בכלל, פראג, בעזרת השם, שנעשה סיור בעקבות הסדרה, אז פראג מקום מרכזי, השתמרה. הנאצים יימח שמם רצו להפוך את יהדות פראג למוזיאון, אחרי שנשמד את היהודים, אז היה צריך מוזיאון לעם שנכחד. ולכן יחסית את השתמרה פראג היהודית. ופה צריך הערה שהיא תלווה אותנו כל השיעורים, ודאי בשיעור על הרמה, אבל בהמון שיעורים, ואולי פעם נצטרך כן להקדיש לה איזה רבע שעה, מה שאני אף פעם לא עושה מטעם קוצר זמן. שיטת הלימוד שקיימת באזורים האלה, כן, בפולין, מורביה, אשכנז, גם בעצם בתקופה הזאת, זה היא שיטת הפלפול. שיטת הפלפול השתמרה בעיקר על ידי מתנגדיה שמצטטים אותה נגדה. זאת לא שיטת פלפול שאנחנו מכירים היום. שיטת הלימוד תשתנה בחצי השני של האחרונים, של תקופת האחרונים. ואנחנו הגר"א, תלמידו רב חיים, הם מחדשים שיטת לימוד שהיא השיטה הנלמדת עד היום. בישיבות האשכנזיות. אז שיטת הפלפול, אולי פעם צריך להקדיש לזה רבע שעה, שיטה שאנחנו לא מכירים היום. שלא תחשבו שזה מין פלפולים מוגזמים בשיטות שלנו. זו שיטה אחרת לגמרי, שואלים שאלות אחרות ועונים שאלות אחרות. והמהר"ל מפראג יוצא מאוד נגד השיטה הזאת. וכשהוא עובר לפראג, הוא לא רק שלא מצטרף לישיבה בפראג, אלא לישיבה שהוא פותח, הוא לא קורא ישיבה, אלא קלויז, זה כאילו איזשהו סוג אחר של ישיבה, בגלל התנגדותו לשיטה, אם כי יכול להיות ששמה הרשמית הוא לא שיטת הפלפול, אלא זה שם שנתנו למתנגדיה, ובראשם מהראשונים ביניהם שאנחנו מכירים, זה המהר"ל.
יש לו מהר"ל שזה פלפול.
מה זה?
דיברנו על זה שגם
המהר"של
מתנגיד לשיטה.
כן, אני חושב שכל האנשים שנזכיר אותם כאן בשיעור, הם המתנגדים לשיטה. אחרת כנראה לא הצליחו להתברג, ואנשים המשפיעים לא יצרו מספיק יצירה קלאסית על ההלכה, אולי. אז הוא מגיע לפראג 1573, אמרנו נולד בערך 1520, אז זה קל לחשב. כן, בשנות ה-50 לחייו. מגיע לפראג, אין לו תפקיד רשמי מהקהילה, הוא לא מקבל פרנסה מהקהילה, אבל יש לו עשיר מקורב שמממן לו את הישיבה. כעבור בערך 10 שנים, 1583, נפטר רב העיר, והמהר"ל הוא מגדולי תלמידי החכמים שיושבים בפראג, כולם יודעים את זה, והוא מועמד מוביל להתמנות
לרב העיר. רב העיר שיטה מאוד דמוקרטית, אומנם זה מינוי לכל החיים, שם, אנחנו נדבר על זה אחר כך שהיה, כשנגיע, היו מקומות, בעיקר בצפונית, באשכנז, שהיו, צפון מערבית, שהיו עושים בחירות כל 3 שנים או כל 5 שנים, פה זה מינוי לכל החיים. אבל המינוי הוא דמוקרטי. יש פרנסים, שמשים, גבאים, יש טובי העיר כאלה שיש להם זכות בחירה. הוא בא ממשירי העיר. והמעומדים, כל אחד מעביר שיעור בבית כנסת, דרשה את, לפני, וזה מין, כן, ריאליטי כזה, רב נולד.
לדוגמה זה לבית משפט עליון בארצות הברית?
יש הבדלים, לא יודע, דומה לדמוקרטיה ביוון, בוחרים, אבל מעטים יכולים לבחור. אז הוא מול הפרנסים, מול בית כנסת, אבל בעיקר הפרנסים והעשירים שם בסוף יבחרו בו. על מה הוא מדבר? הוא מדבר נגד העשירים שלא מספיק ולא... לא נבחר. אף אחד לא אומר שהעשירים לא רצו אותו כי פחדו שהוא נגד העשירים. הרי אמרנו שכבר בניקולסבורג עושה תקנות נגד עושר ונגד הגזמה ונגד צריכה. הסיבה הרשמית היא שהם אומרים נגד פשיטת הלימוד, נגד הישיבה, זה השיטה של פרג, איך אנחנו יכולים למנות אותו. הרב שמתמנה במקומו, הרב יצחק, לא במקום, שמתמנה הרב יצחק חיות, הוא אח חורג של אשתו. זאת אומרת, אני נראה משהו בתוך בתוך המשפחה. אחרי 10 שנים שהוא בברק ולא נבחר לישיבה, הוא חוזר לעיר הולדותו, לפוזנה. אז מזמינים אותו להיות רב פוזנה. הוא רב פוזנה 4 שנים. ואז אחרי 4 שנים הרב יצחק חיות עוזב את תפקידו, כנראה גם בעקבות מאבק מול הפרנסים. ואז אמר על חוזר לפראג, מקבל רשות לדרוש בבית כנסת המרכזי, אלטנוי צ'ול, על מה הוא מדבר? על תיקון המצב החברתי. שיחה יותר קיצונית מהשיחה ההיא, הוא במקום מדבר בענייני תורה, מה שמפצפים ממנו שכזה דבור את הפרשת שבוע, הלכה גם מתקרב, הוא נותן מערכת כלכלית חדשה, הוא רוצה לבטל את מוסד ראש הקהל, היה מוסד חשוב, והוא רוצה לקורא לתמיכה מוסדרת של העשירים בעניים, מין גביית מס חובה כזה. ולכן בבחירות, הפעם בבחירות זה לא בין כמה מועמדים, אלא רק יש מועמד אחד, כן או לא, בבחירות הוא שוב לנבחר. אבל הפעם לא מועמדים אף אחד במקומו, הוא נשאר בפראג, הוא כנראה בצורה לא רשמית, הוא נושא בתפקיד. הקיסר באותו זמן, פראג תלווה אותנו. כמה וכמה מגדולי ישראל יהיו בפראג, אנחנו נדבר על מורביה, ונדבר על כל מלחמת 7 השנים, שהפרוסים יגיעו ויהיה מצור, אנחנו נראה. אבל בינתיים, מי ששולט באזור בכלל ובפראג בפרט, האימפריה הרומית הקדושה, הקיסר הוא רודולף השני. הוא מפורסם מאוד. אם אתם מדמיינים חצר קיסרית עם, כן, עם נסיכים, עם ליצנים, עם נגנים, מיטב המוזיקה הקלאסית, עם ממציאים שהקיסר מחזיק, כאלה דברים, זה הקיסרות הזאת. זה מה שהשפיע על הסטיגמה. הקיסר רודולף הוא תאב דעת, והוא מייצר גם בחצרו וגם לא רק בחצרו לבמחרתו את אוניברסיטאות ומדענים, וזה שיא הפריחה של המדע, והוא מזמין אליו את המהר"ל. שומע שיש חוכמה ביהודים, היהדות אז דת קטנה ונרדפת, שומע שיש חוכמה ביהודים, צריך להזמין את גדול היהודים. איך הוא יודע מגדול היהודים? זוכרים את מייזל, יהודנו? אז הוא מקורב לקיסר, הוא מארגן את, ה, את, ה, את, ה, את הפגישה, ואז זה מפגש של המלך והקיסר. מפגש שקורה מפעם לפעם באגדות העממיות, אבל במציאות לא באמת קורה. סביב למפגש הזה הרבה מאוד אגדות נקשרו, על מה דיברו? קיסר, גדול הקיסרים וגדול הרבנים. אחד מתלמידי המהר"ל, אחד מחשובי תלמידיו, הרב דוד גנץ, ספרו נקרא צמח דוד, אני חושב שהוא לא כל כך מפורסם, אבל הוא היה מדען ואסטרונום, בכלל יהודי מרתק, חבל שהספר לא מספיק מוכר כדי שנעביר לו שיעור, הוא כותב למפגש הזה כך, והקיסר רודולפס ברוב חסדו ועמיתו, שלח אליו וקרא אליו את הגאון הנ"ל, וקיבלו, כמעט את המהר"ל, וקיבלו בסבר פנים יפות, ודיבר איתו פה אל פה, כאשר דבר איש אל רעהו. מי זה פה אל פה? הקדוש ברוך הוא ומשה. אז תחשבו רגע מי בתפקיד משה, ומי בתפקיד הקדוש ברוך הוא. Okay. ומהות ואיכות הדברים, ממשיך לכתוב הרב דוד גנץ, ומהות ואיכות הדברים סתומים וחתומים ונעלמים הם. אף אחד לא יודע מה קרה שם, וזה כותב מישהו מקורב מאוד. זה אומר שאף אחד לא יודע, ואם כי יש כמה אגדות, אם כי אני חייב לומר ש... מה כבר יכול לדבר על מלך והקיסר? יש משהו יותר חשוב, וזה יהיה אחר כך. לקיסר רודולף יש מסקנה מהפגישה. זה יותר חשוב. יש נפקמינה. הוא מחליט שבתור אחד שמקדם את המדע של התקופה, שצריך עכשיו ליצור סדרת מפגשים, אבל לא בינו לבין המהר"ל, אין פה מה להתקדם, אלא בין המהר"ל לבין גדול מדעני הממלכה, הקיסרות, שזה יוהנס קפלר. עליו אני מקווה ששמעתם חוקי קפלר ששינו תפיסת המציאות עד היום. אבל אז, כן, לא היה פער בין דת למדע, ההפך, החוכמות עדיין היו מחוברות. רוב המדענים הם גם אנשי דת בצורה כזאת או אחרת. המהר"ל נפגש כמה פעמים עם יוהנס קפלר, והם גם עומד איתו בקשר מכתבים, ואני חייב לומר שזה יותר מסקרן, מאשר למה מקבישה בין הקיסר בינינו קיסר, כאילו... מאוד מאוד מכובד, אבל מבחינת הידע, יותר מעניין המפגשים, סדרת המפגשים עם קפלר. אבל פה אני יכול לשער, כן.
למהר"ל גם הייתה השכלה במדע?
כן, לא יודע מה השכלה. אני אגיד עוד מעט. למדע היה צד פיזי וצד מטאפיזי, צד מטאפיזי. שהיו עדיין ביחד. הם יפרדו בהמשך, לא כל כך רחוק היום שהם יפרדו, אבל עדיין היה ביחד. המהר"ל מצפים ממנו שייתן את הצד המטאפיזי של המספרים. לא את הצד המתמטי. כמה חודשים אחרי המפגש עם הקיסר, אנחנו לא בטוחים למה, אני לא בטוח למה, יש כמה הצעות. יש מין חילופים לחמש שנים בין המהר"ל לרב של פוזנה. הרב של פוזנה אז הוא מרדכי יפה. הרב מרדכי יפה הוא בעל הלבושים, הלבוש. אנחנו כמובן נדבר עליו, כן? אבל עוד הרמה יהיה באמצע, אז פרי בזמן חורף, אז לא, יום אחד נדבר עליו. זאת אומרת, לא עוד, לא יודע, שני שבעים, שלושה, לא יודע, הוא ממש, אני חושב, באזור גילו של הרמה, אולי טיפה יותר צעיר. אבל הרב מרדכי יפה מגיע לפראג ומחליף אותו. ומחליף את המהר"ל, שחמש שנים הוא יושב בפוזנה, הוא רב של פוזנה ורב בעצם של כל פולין. וההצרחה הזאת נגמרת ב-1597. שלפי השנה הגולה שלנו 520, הוא כבר בן 77, יהודי בן 77, גם היום עכשיו מבוגר, הוא היה עכשיו מאוד מבוגר. המהר"ל מתמנה רשמית למה שכבר מכהן כמה שנים, מתמנה לרב העיר. סוף סוף. תראו איך הוא מקובל בכל היהדות, ואיך הוא מקובל אצל קיסרים ורוזנים ממש, ולא כמו שאומרים היום, ורק פראג קצת. אתם לא זוכרים, אני מקווה שאתם מכירים את ספרי ההיסטוריה. התקופה כזאת ששמעון פרס נפגש עם כל שועי עולם בתור נציג עם ישראל, אבל פה הוא לא הצליח להיבחר. אז זה מין משהו כזה. אתה נדליק את המזגן? ב-1599, אז ב-1597 הוא רב העיר וראש הישיבה. ב-1597 הוא בן 79, ב-99 הוא בן 77, בן 79 הוא מתפטר מתפקידו כראש הישיבה. הוא מנסה להושיב על כיסו אחריו את בנו. בנו בצלאל, שנחשב תלמיד חכם גדול, ולא מצליח. זה לא תפקיד שעבר בירושה, זה לא כמו הרבנות הראשית במדינת ישראל היום, שאם היית הרב ראשי אתה יכול להבטיח את זה בבניך. אני לא בטוח אם זה לא בגלל שהפרנסים של העיר לא אהבו אותו. אבל הוא עוד מאריך ימים אחר כך, 79 הוא כבר פטר כי הוא זקן, הוא מאריך ימים עוד 10 שנים אחר כך. 1609. ולפי המניין הזה הוא בן 89, אם היינו מעבירים את השיעור לא לפי שנת לידה, לפי שנת פטירה, אז המהר"ל היה מופיע הרבה יותר מאוחר, כן? הוא מאריך ימים הרבה אחרי כל מי שהזכרנו קודם. וכבוד רב מאוד עשו לו אנשי קהילתו, בסופו של דבר התקבל שם לגמרי. כן, כבוד רב מאותו זמן ועד היום הזה. עד היום הזה ממש, כאילו, תגיעו למישול, שם שרשרת על מקום מורנו המהר"ל, שלא יושבו לו במקום. נפגשתי עם הרב של פראג, כשהייתי בפראג, והוא צחק על השרשרת הזאת, הוא אמר לי שזה... הוא לא יודע כמה פעמים התחלף שם הריהוט, אבל בטח שזה לא הכיסא שישב עליו המהר"ל, אבל כל פעם שהתחלף, שמו עוד פעם את השרשרת. המהר"ל הפך להיות דמות נערצת ביהודי פראג, יהודי האזור והגויים של האזור. הפך להיות נציג הגויים, גדול היה ליהודים, יהודים, יודעים, הגויים. ב-1917 בפראג יש איזו החלטה להכיר בו כאחד מהדמויות ההיסטוריות של פראג, ומציבים בפסל, את פסל שלו בבית העירייה, פסל עם כמה מוטיבים, אפשר לראות אותו עד היום. יש אומרים שאיך שאת הפסל מאשרים פקידי עירייה גויים, כן? ובונה אותו אומן גוי. יש אומרים שיש שם מוטיבים נגד היהודים. אני לא יודע, אתם יודעים, מוטיבים באומנות אפשר תמיד לדרוש לכאן ולכאן. ב-1949 עולים מפראג, מקימים יישוב על אחת מגבעות הכרמל, וקוראים לה על שם, אנחנו מצ'כיה, אז על גדול, אז אמרנו שהמדינות התחלפו, אבל על גדול רבני צ'כיה של כל הזמנים, אני לא הייתי חותם על המשפט הזה, על מפורסם רבני צ'כיה של כל הזמנים, קוראים על שמו ליישובם כרם מהר"ל. שנת 2007 זה 400 שנה למותו, הוא מוכר כי יקיר אונסקו. עליו העמית אז זאת אותה. זאת אומרת, הוא זכה נחשב, כן, נחשב ליהודי חשוב, שייצג בכבוד רב את היפה שביהדות בעיני הגויים. על ספריו, לפני שנעבור על כמה שנספיק מתורתו, זה ממש מצחיק להביא חצי שעה על תורתו, זה לא יודע, מעליב. אבל נמנה את ספריו. קודם כל, אמרנו שאריך ימים, ולתפקיד אליו הוא נשא עיניו, הוא זכה בגיל מאוד מאוחר. את הספר הראשון שלו הוא מדפיס, בפראג בגיל 66. זה גיל יותר מבוגר מאשר הממוצע של הרבנים שבסדרה הזאת. בסדר, זה אומר שאם הוא היה חי כממוצע, אז לא היינו זוכים לאף ספר שלו. אבל מהגיל הזה הוא מתחיל לכתוב ולהדפיס. וזה אז מסובך להדפיס וגם יקר, כנראה כסף זה לא בעיה בכלל עם הממנים שלו. ויש לו דפוס בפראג, למרות שאת הספר השני הוא מדפיס בקרקוב, אז אני לא יודע איך הם בחרו באיזה דפוס, אבל ספר צריך א' לכתוב, ב' להכין לדפוס וג' להדפיס. אנחנו נראה על רבנים שלא היה להם כזאת תמיכה, כמו שהיו צריכים לנסוע לפעמים חודשים כדי להדפיס ספר. דמרנו לבית יוסף שנוסע מצפת, הספר הראשון הוא עוד היה בביריה, הספר השני נוסע מצפת לאיטליה להדפיס ספרו. אנחנו נדבר על הכל, לא יודע, נדבר כמה שנספיק. באמת כמה מהגדולים, הפני יהושע, שנוסעים ממש מאות קילומטרים להדפיס את הספרו. אז הוא לא. ספר הראשון שהוא נדפיס בשנת גיל 66, שנת 1978, פירוש על רש"י, על התורה. ומפה אתם מבינים מה עומד לקרות, זאת אומרת בדרך כלל מוצפים מהרב שידפיס במקרה הטוב הלכה, במקרה הפחות טוב על הגמרא. ככה זה עובד, ככה זה יעבוד פה בסדרה, אך פה לא, נדפיס פירוש של רש"י על התורה, שנקרא גור אריה. השני שלו גבורת, גבורות השם, זה ענייני יציאת מצרים, גאולה, זה בעצם פירוש על הגדה של פסח, גבורות השם. הלאה, זה לפי סדר הדפסה, פירוש של מסכת אבות בשם דרך חיים. עכשיו הספרים המוכרים שלו מאוד, נתיבות עולם, ענייני מוסר ומידות. יש לו הרבה פרקים, נתיבות זה, נתיבות זה, נתיבות זה. זה מחולק בגדול לשניים. הראשון זה תורה, עבודה, גמינות חסדים, שלושת הדברים שאני לא אומר, לא חושב, כל ספר פה אני יכול לדבר. הבא זה נתיבות עולם, כן, ספר מוסר. באר הגולה, באר הגולה, או הגולה, שמרו, זה על אגדות התלמוד, ספר על אגדות התלמוד, אבל זה לא חידושי אגדות המערב. באר הגולה, ספר על אגדות התלמוד. תפארת ישראל, כן, על מעלת התורה. נצח ישראל על הגלות ועל הגאולה. תוך שנתיים הוא מדפיס את באר הגולה, תפארת ישראל ונצח ישראל, ויש מהדורות של הצעיר כאן. 1600 מדפיס נר מצווה על חנוכה ואור חדש של פורים. כן, מצאו יחד. חוץ מזה יצאו ספרי דרשות בחייו, ואחרי חייו יצאו ספרי דרשות שונות, של דרשות שלו, כנראה דרשן גדול, ואספו את דרשותם. ספר חידושי האגדות למהר"ל נדפס במאה ה-20. גלו כתבים שלו שלא נדפסו, כתבי יד. וחידושי האגדות, ספר חשוב וארוך. אז מתורתו. קודם, כמה דברים שקשורים לסיפורים שסיפרנו על חיה. אז קודם שכתבתי פה על לימוד תורה, אמרתי לימוד תורה, הוא כתב ספר, לא כל כתב ספר, כל דבר כתב ספר, אבל הכוונה שלי זה על שיטת הלימוד. אין האדם מקרב אל השם יתברך כי אם על ידי התורה. כי האדם הוא בשר ודם. מוצד שהוא בשר ודם, אין קירוב כי אם על ידי התורה השכלית. ממש נשמע, נכון? ברזקאי קצת, כן? איך אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא? שאלה שיש עליה כמה תשובות. אז זו תשובה שאפשר לחתום עליה לגמרי בישיבות של היום, כן? על ידי התורה. כי האדם הוא בשר ודם, ובשר ודם לא יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא. אבל התורה היא דבר רוחני שיש בו, שייכות אלוקית. יש מדרש בגמרא, במסכת סוכה, בתחילת סוכה, דרך אגב לגובה הסוכה, שמעולם לא ירד אדם מעל 10 שרחים, ולא ירד השכינה מתחת 10, שיש שם מין ציור שמשה רבנו, מה הגובה של משה רבנו? והשכינה, כמה השכינה יורדת, ואז יש פער שאי אפשר להגיע. אז הם מחשבים מה אורך הלוחות. שישה טפחים, יש דיונים, חמישה טפחים אורך הלוחות, כדי שהלוחות יהיו את הפער בין הגובה הכי גבוה שיכול להגיע משה לחלק הכי נמוך שיכול להגיע הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא יכול להיות מגע בין הקדוש ברוך הוא לאדם,
אבל יש מוליך, כן? האדם יכול להגיע לתורה, והתורה יכולה לגעת בקדוש ברוך הוא. תראו את, כן, את התמונה המפורסמת של האצבע האלוקית והרמרן. אז ביהדות היינו עושים אדם שמושיט תורה, והקדוש ברוך הוא שמושיט תורה, כן? מגע עם התורה, לא מגע באלצבע. והעל יעלה על דעתך, אבל פה הנושא הפוליטיקה שלנו, והעל יעלה על דעתך שהאדם הוא נחשב בעל תורה, בשביל שאם יש לפניו משנה או גמרא, שיכול לפלפל ולישא וליתן ולהקשות ולעקור ערים. אל תאמר כי זה בעל תורה. שהרי אין התורה עם מורה כשהוא חכם ויודע לפלפל. בום. זה שיודע לפלפל זה לא משהו תמיד חכם. אבל מה שייך לומר עליו שהוא בעל תורה? רק אם התורה היא עמו קודם, יכול לפלפל ולישא וליתן בתורה, זהו שהוא חכם בתורה אשר עמו. אבל שיקראו שם בעל תורה, כאשר הוא בא לפניו שיטת הלכה והוא מקשה ומתרץ בה, מה שייך אליו שם בעל תורה? כן? אל תקשה ואל תתרץ, תגיד את גוף הדבר. דבר הזה אינו כלל, רק שהוא חכם ויודע לפלפל. לכן לומדי תורה מרבים בישיבה, חזקו ונתחזקה בעל תורת אלוקינו, וימנו דבר פרצה הזאת, ותלכו בעקבות הראשונים, ותהיו אתם עמודי התורה. תלכו בעקבות הראשונים, זה לא סתם ביטוי, אלא הכוונה, חדש ימינו כקדם, כן? תהיו אתם כמו הראשונים, ואל תחדשו לי את השיטת לימוד הזאת, שלא שערום אבותם. והנה שיטת לימוד, בואו במהירות, מגוריה, כן? פירושו על רש"י. כותב, כאשר היה בדודות הראשונים, נתנו גבולים ועיתים לחנך לנער על פי דרכו, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. אך הטיפשים בארצות האלה, וואו, אתם מבינים למה לא כל כך נבחר לידי, היה לו לשן חדה מאוד. טיפשים בארצות האלה דרכם הפך מזה. מלמדים עם הנער מקרא מעט מן הפרשה ומפסיקים. מתחילים בשבוע אחרת פרשה שנייה קצת מן הפרשה. כן, אם כל מלמד תורה על הסדר, מה אתה עושה? מלמד פרשת שבוע. אתה מתחיל ללמד פרשת שבוע, תורה עם רש"י, כמה אתה מספיק בשבוע הזה? כמה פסוקים? שבוע ואתה נותן לו עוד כמה פסוקים. וכך הוא יודע כמה פסוקים ראשונים בתחילת כל פרשה. מתחילים בשבוע אחרת פרשה שנייה קצת מן הפרשה, וכלות השנה לא ידע הנער כי נשכח ממנו הראשונים. ויש מעתיקים אותו על הגמרא, מיד יצסף הנער בכל דברים בלבד, ותמונת הפשט לא ידע להבין. אף דבר מה ממנו, כן, ילד צעיר, הוא יודע להגיד גמרא. אתה אומר, תראו איזה אופי, הוא יודע להגיד גמרא, אבל הוא לא בגיל שיכול להבין גמרא. וכאשר יגדל הנער ואז יתגבר קצת שכלו, מעתיק אותו אל לימוד התוספות. זאת אומרת, הוא עושה מילים של הגמרא, וברגע שהוא כבר יכול להבין את המילים של הגמרא, אחרי אתה לוקח אותו למילים של מילים הכוונה בלי להבין. יכול לצפצף תוספות. ושכלו דעתו, כי לימוד הגמרא והלכה, הוא אילו. מה אתה לוקח את התוספות? רק שלימוד הגמרא הוא אילו. האנשים האלה הוקעו בסנוורים. אין זה רק כי שכל הנער גדל מעצמו, אבל שיהיה מוסיף בשכלו מה שילמדו, דבר שאין ראוי לו, ואין אלף ערך שכלו, זה אי אפשר. ואין ספק שאם היה הולך בלא תורה והתחיל ללמוד בזמן מועט, יגיד מה שעסק זה מתחילתו, ואז יעסוק בתוספות, ומי ייתן ועלו העיקר ולא לבקש, העיקר ולא לבקש את עצמו. ועוד יעלה בסולם, דרוש ממסות שווא, יגיע לריק כוחו ויחלה באבל ימיהם, שונתה מבעלה, עסוק בפולפול של עבד. גם אחרי שהוא גדל ויודע, עסוק בפולפול של עבד. דבר זה נוהג עד שיכתוב כתובה לאישה. אז הוא שלח משמיים ארץ, נראה כאילו חולם חלום כל יום, ופושן התורה לגמרי. עד שהוא מתחתן, אתם מלעיטים אותו בשיטות שלכם, של תורה קצת, תחילת פרשות, וגמרא, ברגע שיודע לצפצף גמרא, וטיפה גדל, עושים לו שיטת פלפול, עד שהוא מתחתן, וברגע שהוא מתחתן, מה? הוא הולך לעבוד, ולא ממשיך ללמוד. לא יישא בידו מאומה, לא מקרא ולא משנה, ולא תלמוד ולא דרך ארץ. לכן מה הוא מציע? היינו בהתחלה. בין 5 למשנה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, זה נגד כל מערכת החינוך. נכון? כי אמרנו שבגיל 3 אנחנו מתחילים תורה עם רש"י, ואחר כך בגיל 5 נשארים רק הטובים, ומתחילים איתם כבר גמרא. הוא אומר, לא, 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 לא. עד 10 ללמד אותם רק תורה. זה מהפכני לגמרי, ו-10 רק משנה, ותחכו ל-15 עם הגמרא. אבל בשיטת לימוד שלהם, אחרי גיל 15 כמעט אף אחד לא לומד. הוא אומר, עד 15 אל תלמד גמרא, זה ממש מהפכני. אמרנו שיש כמה ספרי דרשות, ובספר שנקרא דרשות מהר"ל, יש דרשות של התורה, הבאתי קטע, ומגדלי בהמה דקה, כן, כי אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, יש משנה. הרצון אמר, המגדלים תלמידים הקטנים והשפלים, שאינם כדאי ולא הגיעו להוראה, להושיבם בראש ולתת להם שאר שררה על הציבור, ומכל שכן לסמוך אותם בשם חכם ורב. כי באמת הם שפלים, הן בתורה והן במעשים, ונותנים להם שררה, אשר לא נהל אקסיל כבוד, וידברו בני אדם על כל החכמים שרה. וזו דרשה שהוא נושא. שאותם שקיבלו שררה יושבים את רב הציבור ושומעים איזה ביקורת חריפה יש עליהם.
יוצא כמובן גם נגד הדרשנים, טוב, זה לא חכמה, נגד כל דבר שזז. אז מקור ארבע, והתבאר לך הכבוד הגדול שיש לקדוש ברוך הוא בדרשה, בדרשה שהיא טובה, עד כמה חשוב דרשה, אבל, כן, נגד הדרשנים שלו, והכל עושים לדבר שאין בו ממש. אני חושב שדבר זה משחק מילים, כן, שמדברים. הוא בוודאי בדבר זה כוחם יותר גדול מדוד המלך עליו השלום. וואי, איזה מחמאה, מה? כי דוד המלך עליו השלום דרש בדברי תורה ברבים שלא שמעם אדם מעולם. ואין דורשים דברים שלא שמעם אדם ולא ישמעו עוד. כן, לשון חדה מאוד ותוקפת את כולם. טוב, על תורתו המחשבתית, אמר שבעצם כל ספריו הם ספרי מחשבה. אמנם יש נושא, זה יכול להיות שאל התורה, או הגדה של פשור ופסח, פירוש אבות, בעצם מה שיש לו שהיום לא היינו קוראים לו מחשבה, היינו קוראים היום מוסר. כן? כותב פרופסור אלחנן ריינר, כן? אתם מכירים את אחיו, ראש הישיבה שלנו, אז הוא פרסם בעיתון, הוא אמר עליו, ההוגה האשכנזי הראשון והיחיד, שניסח הגות שיטתית ומקיפה, שהתכוונה להתמודד עם שאלות הגדולות באירופה של שבירת הכלים, הרפורמציה ורפורמציית הנגד, בפרויקט אחד ענק בהיקפו, העשוי קומה על גבי קומה. וואו, כן, יש פה שיטה, לא רק וורטים, כן, שיטה מחשבתית שמתייחסת למהפכות של הדור, למהפכה המדעית, למהפכות הדתיות הגדולות שקורים באותו זמן בנצרות. מעט מזער מתורתו הגדולה, מקור חמש, חלקי האדם הם הגוף והנפש, כן, נקרא התפיסה הדואלית, שאדם מורכב משניים, פה האדם מורכב מארבע, ולא משניים, אבל בגדול יש גוף בנפרד ויש נפש בנפרד, איך זה יהיה ארבע, חלקי האדם הם הגוף והנפש, שהם שני חלקים באדם, ועצם האנושית שחלה על שני החלקים ביחד, כאשר הם ניקחים ביחד שזה דבר בפני עצמו. זאת אומרת, הדבר הראשון זה הגוף, והדבר השני זה הנפש. הדבר השלישי זה הגוף והנפש ביחד. האדם הוא גוף ונפש ביחד, הוא לא הנפש, כמו שיש שחושבים, או בטח שהיום חושבים שזה הגוף. לא, דבר שלישי. אבל יש גם דבר רביעי, ומה שאדם מתייחס אל אומה מיוחדת, זהו עניין רביעי. כן, האדם הוא לא פרודה נפרדת, האדם הוא מתייחס למשהו. אז ביותו חלק ממשהו, זה הדבר הרביעי. אבל לפני הדבר הרביעי, הוא עוד פעם מעריך בדבר השלישי. כי אין עניין האדם זולת זה שיש בו חלקיו שהם שני חלקים הגוף והנפש. עצם האנושית, דבר שלישי המתהווה משני החלקים שהם הגוף והנפש. כמו הבית שהחלקים שבו העצים והאבנים הם שני חלקים, וצורת הבית שנעשה משניהם הוא עניין שלישי. כן? אז אני לא מדבר כמו הבית, הבית, הום, לא האוס. היום אנחנו יודעים עד כמה זה נכון מהבחינה הזאת שאי אפשר להפריד. אפילו המדע כבר לא חושב שהתודעה שוכנת במוח. אנחנו יודעים היום שיש זיכרונות בחלבונים בגוף במקומות שונים. שיש, לא יודע, למוליך העצבי שפזור בכל הגוף, יש השפעה מאוד גדולה על, לא יודע, על מצבי רוח, כל מיני דברים. יש פה יחידה הרבה יותר מורכבת, מאשר, כן, יש על הגוף, התחילו אז להבין את הגוף. הנפש השאירו בדור הוא עדיין לאנשי הדת, אבל אומר, האדם זה לא הגוף, זה לא הנפש, זה דבר שלישי. בסדר. אין עוד מלבדו, זה מפורסם בשם החסידות, אז דעו לכם גם המערה. מה פשט הפסוק? אתה הורית על הדעת כי השם היו אלוקים, אין עוד מלבדו. מה זה? זה אומר, מה פשט הפסוק? מה התכוונה התורה להגיד? מה אין עוד מלבדו? אלוהים. השם היו אלוקים. אין עוד מלבדו, אין עוד אלים מלבדו. אבל המערה להגיד משהו אחר. וכן בזה שכל הנמצאים שווים אליו, רצונו לומר שהכל אפס זולתו. כי במדרגת רוממותו, הנה הוא יתברך הכל ואינו חסר דבר. ואני עלה על הדעת שהנמצאים הם דבר זולתו, שאם היו נחשבים דבר זולתו, או אם כן הוא יתברך חס ושלום, יחסר דבר שנמצאים זולתו. אבל אין הדבר כך. כי כל הנמצאים שווים עליו באמיתת מציאותו, וכל הנמצאים אפס זולתו. אני ראיתי, כבר אלו תלמידים שהכירו את זה מהרב קוק, אז זה נאמר הרבה קודם, אמיתת המציאות הוא הקדוש ברוך הוא, וזה אומר שאין מציאות מלבדו. כל מה שקיים, הרי הוא חלק מהאלוקות. שאלה אם גם אפשר להגיד את המשפט ההפוך, כן? זאת אומרת, לא, לא, אין מלבדו, זאת אומרת שיש אלוקות בכל דבר. אז אני לא בטוח שהמהר"ל אמר את זה. ישראל, דיברנו על זה, מי שהיה בסדרת הראשונים, דיברנו על זה בתחילת סדרת הראשונים, רבי יהודה הלוי. אז גם פה, זה נרמז קודם שהדבר הרביעי, כן, בשלושה חלקים, אתם זוכרים, היה שם דבר רביעי, אז לפחות הוא אמר את זה על כל אחד, שיש לו אומה מיוחדת. אז תראו מקור בתפארת ישראל, בתחילת תפארת ישראל. העולם, מקור שבע, העולם אשר בו מין בני האדם הוא עולם הטבע. ולפיכך הדבר אשר הוא טבעי, ראוי שימצא בכל המין בשווה, במה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. מפני כי אקום, אני לא בטוח אם זה צנזורה, או אז זה צנזורה עצמית, שכבר מראש, זה לא כמו הגמרא, או שולחן ערוך, שגוי שינו לאקום. מפני כי אקום הם מין העולם הטבעי, לכך היו 70 אומות, כי עולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, וכנגד שבעת ימי עולם הטבע היו 70 אומות, כנגד כל יום 10. והאומה היחידה הייתה על הטבע, והיא כנגד השמיני, כי השמיני הוא על הטבע. ולכך ראויה לישראל התורה שהיא על עולם הטבע. ולכך היא לאומה ישראלית אשר בחר השם יתברך לחלקו, והם הם התייחדו בפעולות האלוקיות שהם מצוות התורה לפי מדרגת נפשם האלוקית, במה שהם מכונים לנבואה ורוח הקודש ולהיות השכינה ביניהם. ועקום לפי מעלתם נתן להם 7 מצוות שהם 7 מצוות בני נוח, ואותם 7. הגויים הם מייצגים את הטבע, וישראל הם המייצגים את המעל הטבע. ויש פה, אז זה דבר ראשון. אבל דבר שני, שלא פחות חשוב. מהר"ל מדבר על מהות של המספרים. העולם הוא 6. העולם נברא ב6 ימים. יש 6 צדדים. כן, קוביה של 6 צדדים. כן, כי בדרך כלל מדברים על 4 רוחות לשמיים, כי אנחנו לא לוקחים את הלמעלה והלמטה, כן? קדימה אחורה, ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה. זה 6. מהות המרחב הוא 6. אבל לקובייה יש לה 6 צדדים, אבל יש לה גם תוך. המהות זה 7. 7 מסמל מהות. יש לנו 6 ימי מעשה, היום השביעי הוא נותן את התוכן ל6 הימים. וזה יקרה גם הקדושה שבטבע. ולכן 8 יהיה הקדושה מעל הטבע. כן, כבר נגמר לנו 6, יש לה בפנים, יש לה משהו מחוץ לקוביה. שבת היא מציינת את הקדושה שבטבע. מספר 8 זה כמו המילה. כן, שזה מעל הטבע, ולכן מילה דוחה שבת. המשכן הוא יחנך ביום השמיני. זה מבטא את הקדושה מעל הטבע. בסדר, עכשיו, הגוי זה לא 6, כן? זה לא הבהמה היא 6. הגוי הוא מבטא את המהות של הטבע. הוא נפגש עם הקיסר, הוא נפגש עם הסקפלר, הוא הבין את הגדולה של הגויים. כן? הם לא בבחינת 6, אתם מה מעשה, הם מבחינת שבת. אבל הם לא מבחינת מילה ומשכן. הוא אומר לגוי, יש 7 מצוות בני נוח. למה דווקא 7? כי 7 זה המספר של הגויים. הבנתי לפני שנים שיעור על המהר"ל, וישב בקהל מרצה למתמטיקה, מתמטיקאי, שם דוקטור גלוק, די מבוגר, לרפואה שלמה, והוא אמר לי, שגם דיברתי על מהות של מספרים חוץ מה-6 וה-7 וה-8, מהר"ל מדבר על מהות של ה-12 ושל 40, הוא אמר לי, בגלל שאני קורא עברית, אבל אם הייתי קורא לטינית, או לדבר על ספרים כתבו, אז הייתי יודע שגם יוהנס קפלר כתב על זה, על המהות של המספרים. אז לפחות מפגש אחד ביניהם, אנחנו יודעים על מה דיברו ומה הם ובמה הם עסקו. מאוד עסק את המהר"ל, המהות של המשפחה. כל דבר שקורה בעולם יש לו איזה מהות. אז אם אני מגלה, לא יודע, מסלול של כוכב, אז מה זה? מה זו? על המהר"ל יצא לי פעם להעביר בפסח. אמרתי, טוב, כתב פירוש להגדה של פסח, כתב ספר נוסף על הגאולה. פעם הייתי צריך להעביר שיעור עליו בחנוכה, בסוף לא העברתי, אבל הפרחנתי, ובפורים לקחתי הכל מאור חדש, רעיונות מדהימים יש לי על פורים. אבל זה על הכל כתב ספרים. על ראש השנה לא כתב ספר, אבל הוא כתב כל כך הרבה על, 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 על ענייני מעגל השנה, אז בגלל שהשיעור הזה אנחנו מעבירים אותו ממש ביומיים שלושה לפני ראש השנה, אז הבאתי ראש השנה. אז אני אומר לשומעים במוקלט, שלא רק שלא שומעים את זה לפי בזמן, אלא זה בכלל לא יעלה, כי עד שזה יעלה, בטח כבר יהיה מי יזכור שהיה פעם ראש השנה. אז הדברים האלה טובים לתמיד, אבל השתדלתי לדברים של ראש השנה שקצת מעבר, אז בואו נראה במהירות. קטע בנצח, שנקרא נצח ישראל, עלה מראש השנה זה יום הדין. עבדתי שניים כאלה. ואחד הוא עושה סמיכות פרשיות. הסוג זה שלא תחלה פיית צדך, אקטיב קודם ראש השנה. כן, אם תפתחו את הפרשייה שנקראת מקראי קודש, פרשת אמור, ויקרא כף ג' דימה לי, כן, כף ג' הראשון זה כן פסח חג המצות ואחר כך שבועות, שבועות הוא חג הקציר ואז יש שני פסוק על הקציר, אגב הקציר יש מתנות כהונה לא תחלה פעת קטקה, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אשם לוקחים אגב, ובדיוק העברתי את זה שיעור לפניכם, לצעירים רבי עקיבא דורש, אני אשם לוקחים זה הסוף של, וההמשך זה, וידבר אשם אשם אומר בחודש השביעי באחד החודש המשך זה ראש השנה, אז דורשת מלכויות. זיכרון תרועה, יהיה לכם זיכרון זה זיכרונות, תרועה זה שופרות. ומקרא קודש יהיה לכם, מקרא קודש זה קדושת היום. אבל מלכויות לא שמענו, ואז הוא לומד את המלכויות, מעניין לשם לקחים בפסוק הקודם. אז מדרש סמוכים, כבר תנאי, אז פה יש מדרש סמוכים נוסף על הפסוק הזה. פסוק זה שלא תחלה פעד שרדך, כתיב קודם ראש השנה, שהוא יום הדין ויום המשפט. ואמר לך, כי אל תהיו יראים מיום הדין, שיהיה חס ושלום כידון בישראל, כי זה אינו, כאשר ישראל אינם מכלים שדותיהם ונותנים הפאה, שהוא התכלית אל השם יתברך. להורות כי תכליתן של ישראל יהיה אל השם יתברך, ודבר זה אין לו הפסק וכליון. כן, לעם ישראל יש נצחיות, כן, שם הספר, נצח ישראל, רעיון מאוד חזק אצל המהר"ל, הוא גם קשור למה שאמרנו קודם. שלשש, כן, אין, תמיד יהיה דבר זמני. כן, דבר שבעולם הוא דבר זמני, דבר מתבלה. זה הכלל, אין דבר נצחי. הדבר שבשמונה הוא תמיד יהיה לנצח, דבר שהוא לא טבעי. הוא יהיה נצח ועם ישראל הוא נצח, לכן יש פאה. הפאה היא מראה שאתה שואף להראות שיש חלק מהשדה ששייך לקדוש ברוך הוא. כמו שקודם לא הבאתי שזה לא נצח. שזה לא שייך לעני. אז יום הדין אין כליון. ביום הדין בסופו של דבר עם ישראל יזכה בדין. הדין הציבורי פה הוא משחק מחור. להבדיל קצת כמו המשפט שמתנהל היום. יודעים מראש כל אחד מה הוא חושב. שלא תחשוב שבמשפט הזה עם ישראל יכול להפסיק בדין, כי עם ישראל כמו הפאה. דורש פה את הסמיכות הפרשיות המקסימה הזאת. רעיון שני ראש השנה, גם אסביר פה בעצם למה זה יום הדין, אבל אסביר אחרי לגמרי. על פרקי אבות, פירושו דרך חיים ופירוש של פרקי אבות, החיים לדון, כן, ולהודיע ולהיוודע, זה המשנה ידועה ויפהפייה. מה אמר החיים לדון? כלומר, מצד שהם חיים, השם יתברך דן אותם. מה זה החיים לדון? מישהו חי, השם דן אותו. כי החיים, יש להם קירוב אצל השם יתברך שהוא אלוקים חיים. וכך מקבלים מאיתו יתברך הדין. בעצם זה שאתה חי, יש לך חלק לקדוש ברוך הוא. אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. ואם אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דן אותך. דן אותך, משגיח עליך, מתייחס עליך. ודבר זה תבין מה שיום הדין הוא בראש השנה. כי עמים האלה להשם יתברך קירוב אל העולם. כמו שאמרו רז"ל, דרשו השם בימצאו, קרוב ביותר קרוב, כן, זה הימים שבין ראש השנה ליום כיפור. כי קרבת השם יתברך אל העולם, מביא הדין. זה הפוך מהפירוש המקובל. מקובל להגיד, למה הקדוש ברוך הוא קרוב? למה הקדוש ברוך הוא קרוב? כי זה ימי הדין, כן? פירוש המודרני שזכה המלך בשדה, זה רצה לחדש בזמנו שהמלך בשדה, היום כולם יודעים שהמלך בשדה, צריך לחדש שלפעמים גם המלך בארמון. אבל פה התפיסה היא הפוכה. הקדוש ברוך הוא בימים האלה מתקרב אל העולם. והוא מתקרב אל העולם, מה זה אומר? שזה ימי דין. מה ההפך מדין? ריחוק. כן? אם אין דין, זה אומר שאין הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש הקדוש ברוך הוא, אתה נשפט. זה, ככה זה עובד. הדין זה השגחה, זה קרבה אלוקית. זה לא שבגלל ימי הדין אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא קרוב. לא, זה בגלל שקרוב זה שהוא קרוב. בימים האלה זה הופך אותם לימי דין. וזה חידוש מאוד גדול, והוא חלק מהתפיסה של המהר"ל, היחס בין האדם לקדוש ברוך הוא. עוד שני קטעים ראש השנה, אני מקווה שנספיק בחידושי אגדות. אמרנו שחידושי אגדות, שני קטעים בחידושי אגדות, על אותו עמוד. נורא, נורא ארוך החידושי אגדות על העמוד הזה. הראשון זה לבעל פרקים העולם נידון, והוא מחלק בין שלושה דברים שהעולם נידון, כמו הוא לא יודע, בנידון בפסח התבואה ובחג נידונים על המים, זה לא דבר שהוא מהמהות של היום. אבל בראש השנה זה כן מהמהות של היום. אבל זה אומר, ויש לדעת כי ראש השנה מצד עצמו, אשר יש לו הזמן אשר הוא סובב תמיד. והוא מידת הזמן והוא השנה. לכן נקרא שנה, לפי שהוא חוזר חלילה, תמיד הוא משנה. יש על זה גם קטע מקסים ועל התשובה של הגיד סלובייצ'י, כן, על שמואל הנביא, בתשובת השנה, כי שם בביתו. שנה כי זה שונה, חוזר תרחילה תמיד הוא משנה, והוא ידוע בחוכמה, וזה ידוע בחוכמה, נקודה. ידוע בחוכמה, מה זה ידוע בחוכמה כשהוא הולך תמיד הוא משנה? הוא נפגש עם קפלר. אז מה זה הזמן חוזר? הכדור הארץ מגיע לאותו מקום יחסית לשמש. אני ליבי עליו שהוא לא כתב את זה. לא הודיע את זה ליהודים כבר בזמן אמת. אז זה מה שהתכוונת, אני מדייר לעצמי. במילים, והוא ידוע בחוכמה. בחוכמה הכוונה במדע. וזה הזמן יש לו ראש. או, זה כמעט סותר. כי אם זה מעגלי, אז למעגל אין התחלה. זה הזמן יש לו ראש. כי כל דבר יש לו ראש. אשר הראש הוא שורשו ועיקרו. שלא תחשוב שבגלל שהזמן מעגלי, אז הכל חוזר על עצמו. לא. יש נקודה. יש נקודה שהיא העיקר, בזמן. מפני כי ראש השנה הוא עיקר השנה, לפיכך נדון בו האדם. כן, אז בחרתי שלושה קטעים שמביאים את המשפט הזה, למה נדון בו האדם? כי האדם גם כן הוא רשות הבריאה ועיקרו, והוא כלל הבריאה. כן? יש שורש לזמן, יש שורש לבריאה. והם נפגשים בראש השנה. לכן האדם נידון בראש השנה, כן, בארבעה פרקים. העולם נידון וכל בני האדם עומדים, זה אגב כל בני האדם, ולא לא רק ישראל. ולסוף קטע על השופר, יש שם קטע בשופרו של עין, על יחס בין הכוח אל הפועל. הרבה מאוד דן המהר"ל בכוח אל הפועל, כן, מן עולם האידאות האלה. הדברים בכוח, הדברים הרעיונים, שזה עולם אינסופי כזה, התרגום שלו אל העולם שלנו, אל העולם בפועל. יש לך לדעת כי מה שלקח אברהם איל תמורת יצחק, והוא נקרא איל של יצחק. אם הם מתי שבכוח, היה, כן, כוח ברעיון, בפוטנציאל, היה רוצה לשחוט את בנו, אלא שבפועל לא היה. לפיכך אמר לו, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת. וסוף סוף נתן הוא בנו, הוא כן נתן בנו. כי בכוח הוא כן הסכים לשחוט אותו, וזה אומר שבאיזשהו מקום הוא נשחט. וצוותה לו תורה להיות פועל תחתיו תמורתו העיל. וזהו הפועל. אבל באמת הרי לא חסך בנו יחידו ממנו. הרעיון הזה ממשיך בשני מישורים. אחד מהם זה פיקוח נפש, שלא ניכנס עכשיו, מסירות הנפש שלא ניכנס עכשיו. אבל השני זה ודאו כי אמרו, כי חכמים ז"ל אמרו, כי אלו של יצחק נברא בין השמשות. אז מה זה אומר? מה נברא בין השמשות? מה הגדרה? מה נברא בין השמשות? דברים שהם יציאה מהכוח אל הפועל. כן? הרעיון, יש לו הרבה מסבירים מדרשים כאלה, של הרעיון שהוא אינסופי, ונברא בין השמשות, זאת אומרת, מובא לעולם הזה. ההפיכה של הרעיון לדבר שהוא מציאות, והיחס בין הרעיון למציאות, זה מתבטא בשופר.
כן? השופר הוא על התפר בין האידאה, בין הרעיון, בין מין קול שאתה לא יכול להבין אותו, אבל בכל אופן אתה משמיע אותו בעולם. ממש מעט נזהר רק לדבר על תורתו של ראש השנה, אם צריכים סדרת שיעורים. וזה טיפה בים שמקרית, בגלל שעד שהוא רוצה להזדמן להיות לראש השנה. ערך הנושא שלא הקיף אותו בעומק עצום המהר"ל, ולא בגלל זה הוא נערץ על ידי, אמרנו, היהודים והגויים זה 400 שנה. אלא זה בגלל אישיותו, גדלותו בתורה הקלאסית, הוא כל הזמן אומר, תמיד חכם צריך לדעת, הוא ידע. אבל ידע ולא כתב, אני חושב שגם לא כל כך חידש. לדורו, הוא היה רב, מתקן תקנות, מנהיג, תקיף, דרשן נפלא, לא נושא פנים, בעד העניים ונגד העשירים. נושא ונותן עם קיסרים וגדולי עולם ומדענים גדולים מילולית, ולא רק באגדות. אבל לדורות הוא השאיר משנה פילוסופית גדולה ושלמה, שמאוד מאוד רלוונטית, בוא נגיד, בעיקר לחצי השני של המאה ה-20, זוכה לפריחה אדירה. ולכן הוא מאוד מאוד חשוב. אני חייב לומר שפחות משפיע מהבחינה הזאת של שיג ושיח בהמשך. אנחנו לא נראה ויכוחים עם המהר"ל מפראג. חשבתי שאולי נספיק, הבאתי קצת על הגולם. מי שיהיה בפראג יראה רחוב הגולם, מסעדת הגולם, בהתעסקות שלמה. הפך להיות פולקלור משפיע בעולם, דווקא הסיפור הזה. האם היה או לא היה הגולם, האם היה או לא היה? סיפור עתיק על הגולם, גם זאת שאלה, לא נספיק, מי שמעניין אותו בזמן לעיין מעבר לדף. עד כאן על המהר"ל מפראג.